חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא ליושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן למסע ומתן אחרון, 24 שעות ונוכל להרכיב ממשלה, אומר נתניהו. במקביל, בכחול לבן הודיע יאיר לפיד כי הוא מוותר על הרוטציה לבני גנץ אם יהיו בחירות פעם שלישית. אין הסכם רוטציה, בכך כדי למנוע מנתניהו להמשיך לתקוף את כחול לבן על סוגיית הרוטציה. לפיד אמר, המדינה חשובה יותר מאשר תפקיד כזה או אחר. ראשי רשויות, בעיקר מטעם הליכוד, נפגשים בשעה זו עם אביגדור ליברמן, פגישה שקיים וערך ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג. עוד מעט נהיה עדכונים, עם עדכונים מהפגישה הזו. גם על כינוס חברי מרכז הליכוד אתמול, עם קריאות לא נעימות לגדעון סער, נבדוק גם מה קורה שם. אם לא תורכב ממשלה עד סוף השבוע, הבחירות יהיו בוו באדר, יום שני בשבוע, כך קבע יום הכנסת בפרק. הסכמת המפלגות כולן. אנחנו נדבר גם על התאריך הזה והמשמעות שלו, לפחות מבחינת המפלגות החרדיות. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. אנחנו נפתח עם הפרשנים, יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. שלום וערב טוב לכם.
שלום וערב טוב.
אז אם אין ממשלה, וככל הנראה קשה לראות איך כאן תורכב ממשלה יעקב, אז בחירות אנחנו מבינים בוו באדר, פחות קצת מ-90 יום, אבל זה אוטוטו, כנראה, סופי, זה התאריך?
כנראה זה הסופי וזה תאריך, אבל עד שנדבר על מה שקרה עוד 90 יום, בואו נדבר רגע על מה שקרה היום. כחול לבן עשו שני תרגילים מאוד מאוד יפים לבנימין נתניהו. התרגיל הראשון, זה ההודעה של בני גנץ שאם נתניהו מודיע שהוא בטר על חסינות, אפשר להיכנס למסע ומתן אינטנסיבי. ההודעה הזאת העמידה את נתניהו במצב מאוד לא נוח, כיוון שמה שקורה בימים האלה, ומה שיקרה גם ביומיים הבאים, זה קרב על התודעה. את מי הדעת הקהל בישראל שכועסת על בחירות שלישתיות, שעולות מיליארדים ומשתקות את המשק, מי יהיה אשם בזה? בא בני גנץ והיום אומר לנתניהו, רק תוותר על החסינות, ואז נשב למסע ומתן, ואפשר אולי לגמור. כמובן שאם נתניהו היה מבטר על החסינות, אז חצי שעה אחר כך היו אומרים לו, טוב, אבל מה עם הבלוק? והיו משאירים אותו בלי זה ובלי זה. התרגיל השני, ששמעת נשק חשוב מידיו של נתניהו, זה ההודעה של יאיר לפיד שהוא מבטר על הרוטציה. ואני אומר שהוא בעצם לא צריך מבטר, כי בעצם הוא ראש הממשלה בפועל, הוא זה שמנהיג את, כלומר יהיה ראש הממשלה, הוא זה שמנהיג את גנץ, אבל הודעה שלו שמתה נשק מאוד מאוד חשוב מידיו של נתניהו, ואם הייתי מדמה את זה למשחק שחמט, הייתי אומר שכחול לבן התקדמו היום שני צעדים חשובים.
אוקיי, מעניין. אני עובר אליך עורך דין אבי בלום, אנחנו גם מדברים על התרגיל, נתניהו קורא לזה תרגיל של גנץ, הרצון להכריז על ויתור על החסינות, וגם בעיקר על הקריאה של נתניהו לליברמן, בו ברגע האחרון ונוכל להסתדר. יש סיכוי?
הקריאה של נתניהו לליברמן, כמו מה שיעקב תיאר כעת, מה שראינו היום בכחול לבן, אל תסתכל על זה כמו ניסיונות למנוע את הבחירות. זה חלק ממערכת הבחירות. וכשראינו את נתניהו באמת מדהד, הנה יאיר לפיד, הוא זה שמתרפד, הוא זה שרוצה להיות ראש ממשלה, שרתו לו היום את השטיח הזה תחת הרגליים, נראה מה הוא ירתיע עליו. אם נבט ליברמן, מה שלא היה עכשיו, לא יקרה גם הלאה, אף אחד לא חושב שזה יקרה. אפרופו עניין החסינות גם, נתניהו ממילא יידרש להכריע בתוך 30 יום, אם הוא מבקש חסינות או לא, נשאר לו עוד פחות 30 יום, מרגע הכרעת היועמ"ש על הגשת כתב אישום, מרגע הגשה בפועל. ולכן ביבי נמצא עכשיו, כפי שדימה באוזני הערב משרי הליכוד, הוא נמצא עכשיו במצב שבו הגוש שלו הולך ומתפרר. ראינו אתמול את הקריאות במרכז הליכוד, מה שלא שמענו מזה שנים, שקוראים למועמד אחר, הוא הנה בא, ראש הממשלה בא, גם אם זה לא יהיה גדעון סער, אבל אתה רואה את כל שאר הבכירים בליכוד, חוקחים ידיים שמישהו עושה להם את העבודה, הם מקווים שגדעון סער לא יתפוס יותר מדי. ומצד שני, העניין הזה של החסינות שעכשיו כחול לבן תתמקד בו, ואין ספק שאומנם יכול להיות שאת הדוקים של ביבי היא תגרום להם להיחס בו עוד יותר, אבל אין ספק שזה מבריח כמה וכמה מנדטים. נתניהו נמצא עכשיו במצב, אתה יודע, אולי זה הצ'אנס האחרון שלו, אם הוא כמו שום דומיין יצליח להביא 61, אמר להם יעקב חשבון נכון, שגם אם הוא לא יביא 61, אלא הוא יצליח להביא תוצאה יותר טובה מהבחירות האחרונות, עדיין הוא יוכל להיחס בזה ולומר, הנה הבוחר אמר את דברו. אז מבחינת ביבי זה הצ'אנס האחרון, במצב הגרוע ביותר שיכול להיות, לכחול לבן איך שזה נראה, יש יותר מה להרוויח, ויותר סיכוי גם להרוויח.
כלומר, לנתניהו אין מה להפסיד, לכחול לבן יש מה להרוויח, ולכן אנחנו נמצאים בדיוק במצב, בתמונה, בסיטואציה הזו, ואני חוזר אליך יעקב ומנסה להבין, פעם אחת ולתמיד, מה נתניהו חושב לעצמו? שהוא יצליח להביא 61 בלי ליברמן, שיקרה איזה נס, ופתאום הוא יבחר בפעם השלישית לראשות ממשלה באיזה דרך, שליברמן יחזור בו, מה התוכנית?
השאלה הזאת מעסיקה כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה פרשנים, והתחושה היא שנתניהו בעצמו לא יודע מה הוא רוצה. אבל תראה, מה האלטרנטיבה שלו? הבן אדם יש לו כבר כתב אישום על השולחן, השערים העשייה הוא פחות או יותר מסתמנים באופק. במצב כזה, אדם עושה את כל השאול כדי לדחות את הקטע. אז נתניהו אומר ככה, אם יקרה הנס ואני אגיע ל-61 מנדטים, אז בוודאי יהיה לי חסינות. חסינות שצריך להוריד אותה אחר כך לעולם. ואם לא, אז אולי עוד הפעם נעשה גוש חוסם, ועוד הפעם נשתק את הכנסת. הוא בעצמו אין לו תוכנית ברורה, רק הוא יודע. אם הוא מרפא מהטריקים, השטיקים שהוא נוקט בהם כרגע, באותו רגע צולל לתהום. הוא הולך לבית משפט, והחליטו של המשפט הזה ידוע. לכן הוא פשוט דוחה את הקץ, ואני רוצה לומר בהקשר לזה שהוא, נמצא אנחנו ברדיו תורני, נגיד את דבר תורה בעניין הזה, כתוב שיונה הנביא אומר לאנשים, סעוני והטילוני אל הים. שואל אחד מבעלי המוסר, למה הוא צריך סגי, סעוני והטילוני? פשוט היה טילוני. הוא אומר, ברגע שהוא אמר סעוני, אז הוא ירוויח עוד שנייה אחת בחיים. אז גם שנייה בחיים זה משהו. אז זה מה שנתניהו עושה בעצם, וזה ההסבר לדעתי היחיד אמיתי, אין כאן תוכנית סדורה, אין כאן איזשהו קלאפ שאנחנו לא יודעים עליו, סך הכל ניסיון להרוויח זמן בתקווה שמשהו יקרה, ואף אחד לא יודע מה יכול לקרות.
הדגה הזאת, רק אם הוא יזרק מהים בסוף, היא לא תבלע אותו בחתיכה אחת, ולא תפלוט אותו אחר כך באיזה חוף מבטחים. אלה מי שמחכה לו במים זה קרישים, זה קרישים שיחתכו בבשרו, אנחנו לא נוכל לראות אותו.
ואנשי נינווה במקרה הזה לא הולכים גם לחזור בתשובה.
לא, ממש לא. אין פה אף אחד שחוזר בתשובה. אבל אני רוצה רגע להמשיך פשוטך, אביל, מה שאמרנו קודם, אבי בלום, על התפוררות הגוש. שים לב, הבייס הכי חזק של נתניהו, זה לאו דווקא אלה שבאו במרכז הליכוד, זה ציבור המתנחלים והציבור הדתי-לאומי.
הכיפה נפרמת, כיפת ההגנה נפרמת.
בדיוק, מי שקורא את עיתוני המגזר, רואה שם עיתונאים שהיו עסוקים שנים בהגנה נחרפת על נתניהו, כמו קלמן ליבסקין וכמו חגי סגל ואחרים, בישראל הראל, אלה ראשי הפובליטיסטים.
תוסיף לזה יעקב את ועידת מקור ראשון שהתקיימה אתמול, ובאמת, והביאה צמרת.
התכוונתי לומר, עצרתם אותי באמצע. מי שרואה את הלך הרוחות בציבור הדתי-לאומי הבכיר, ולא אלה שצועקים ביבי ביבי, אלא האנשים האינטלקטואליים יותר חושבים, הם קוראים לנתניהו לפרוש כי הם חוששים, הם רואים את כל מה שאנחנו מדברים כאן, חושבים כמו שאנחנו מדברים כאן בדקות האחרונות, רואים שנתניהו הולך לדרך ללא מוצא. עכשיו, גורלו האישי שנתניהו לא אכפת להם, אבל אם הוא הולך לדרך ללא מוצא, כל גוש הימין הולך ללא מוצא, ואז בחירות הבאות יכול להיות שנקבל כן ממשלת מיעוט עם הערבים, כי בחירות רביעיות כבר זה כבר בלתי ניתן לעלות על הדת. הם רואים שנתניהו יורד לתהום ורוצה לקחת איתו את כל גוש הימין. אז הנה עוד פגיעה קשה בבייס שלו, ויכול להיות, אולי על זה בונה בנט שהוא רוצה עוד הפעם להריץ את הימין החדש, כי הוא מניח שהרבה ליכודניקים שלא יודעים לאיפה נתניהו מוביל, יעברו אליו.
אגב, בגזרה הזאת של הדתי לאומי מאוד מעניין לראות דווקא את בנט, הפעם לימין נתניהו ולביבי יש אינטרס שהוא ירוץ, כי התקווה שלו הוא בסוף כמו תובע שנאחז בקש, אז הוא נאחז בכל תקווה שיכולה להיות, הוא נאחז בזה שדווקא בנט הפעם יצליח להביא כל מיני חבר'ה שעברו ליועז הנדל, ובאמת לא יכלו להצביע לא לרשימה שנמצא בו סמוטריץ' ופרץ, ולא לרשימה שנמצא בחשוד סדרתי, והוא מצפה שדווקא בנט הפעם יעשה לו את העבודה. אם הוא רק היה חושב ככה לפני שתי מערכות בחירות ונזהר מלשתות להם את הקולות בקשית, הוא היה היום יושב עם 63 מנדטים, עם חסינות, אבל זה כבר חוכמת הבדיעבד.
טוב, לסיום, עשה טעות בני גנץ שהוא לא הסכים ללכת על היוזמה של בחירות ישירות, שלכאורה הוא היה מנצח בהם?
הוא לא עשה שום טעות, כי היוזמה הזו היא אפקטיבית. תראה, לפני חודש, מי שהגע את הרעיון הזה, זה השר אריה דרי. לפני חודש היה זמן לעשות את זה. זו הייתה יוזמה רצינית, היה אפשר לעשות שבועות של דיונים משפטיים, כי לא רק רשות הממשלה, מה יעזור ראש ממשלה אם לא יהיה לו רוב בכנסת, ועוד הפעם יהיה לו ממשלת מיעוט בכנסת שישתק אותו, היה צריך לתקן במקביל עוד כמה חוקים, yeah. חוק שאפשר להדיר את תקציב, אבל דניהו לא רצה את זה, ולמה הוא לא רצה את זה? כמובן שהוא לא רוצה בחירות ישירות, הוא רוצה עוד בחירות רגילות, ועוד סחבת, ועוד גוש חוסם, וכמו שאמרנו, לסחוב ולסחוב. עכשיו, ברגע האחרון הוא שלף את הגימיק הזה בידיעה ברורה, שזה לא יעבוד, פשוט לא יעבוד.
ואולי דווקא בגלל שהוא שלף את זה ובידיעה שהוא לא יעבוד, היה צריך בני גנץ להגיד, אוקיי, בוא אני איתך, בוא נראה, כן, נו, מה, איך אתה מציע בדיוק שזה יעבוד, אבל לא מיד לסרב, וגם במספרית, הרי כרגע אם תכניס את הגוש הערבי לגוש השמאל, בבחירה ישירה אם יצאו להצביע לבני גנץ, יש לו רוב על נתניהו.
אבל לא בטוח שליברמן יצביעו לגנץ.
לא בטוח שהם יצביעו.
יש כאן מאבק על מי יקבע את סדר היום. כל מי שמסכים בישורת הזאת שלכולם ברור שהולכים לבחירות, כל מי שמסכים להצעה של השני ומתחיל לדון בה, הוא נותן לשני יתרון כמי שמוביל את האג'נדה. לכן היה ברור שגנץ יסרב לפייק הצעה הזאת של בחירה ישירה. הוא סרב לזה מיד, ומיד הוא הוריד את הנושא מסדר היום, ואף אחד לא מדבר על זה. באותה מידה שביבי היום סרב אפילו להתייחס לעניין של החסינות. ברגע שאתה מתייחס, כשלכולם ברור שהבחירות באופק, אתה נותן לשני כמה ימים שדנים בהצעה שלו, והוא נתפס כמי שקובע את סדר היום. וזה אף אחד לא יתנבב לעשות מרצונו.
טוב, כן, ועוד לא נאמרה המילה האחרונה, יש לנו עוד פריימריז בליכוד לראשות המפלגה, לא להרכבת הרשימה, גם שם יהיו כותרות מעניינות, ואולי קצת נראה תלך הרוח, מה קורה ביום שאחרי. אבי
תרשה, אבי תרשה לי לפני סיום לאמר שלא יהיו פריימריז.
זהו?
לא, זה רק הימור, ואני אשמור את ההקלטה, כיוון שאני רואה את הלוח הנכות בליכוד.
תחושת ביטן.
תחושת ביטן, תראה, ביטן הרי לא עושה שום דבר על דעת עצמו, אנחנו מכירים את הטריקים האלה. ונתניהו מכין לעצמו את האופציה, הוא יזמין לעצמו בימים הקרובים סקרים פנימיים, הוא רוצה לראות באיזה יחס הוא מנצח את שר, ברור שהוא ינצח אותו. אם זה יהיה צמוד או 60-40, הוא לא ייקח את הסיכון, והוא יבטל את הפריימריז. אם הוא יראה שההפרש הוא עצום, 80-20, הוא כן יקיים את הפריימריז. ויות שאני מכיר קצת את הלוח הליכוד, הלוח הרוחות בליכוד, אני מעריך שלשר יש יותר מ-30%, ולכן אני אקח את הסיכון, ואני אעריך שבסופו של דבר נתניהו יפעל כדי שהם היו פריימריז.
זה יהיה ניצחון גדול לגדעון סער, אם זה מה שיהיה. כי הוא גם חסך מעצמו התמודדות, וגם...
גם סימן את עצמו כמי שאיז היחיד להתמודד מול נתניהו בעת הזו, וגם לא אכלת כישלון, כמו שאומרים. כלומר, נתניהו פוחד, ישדר פחד אם הוא יבטל את זה. צודק אבי בעניין הזה. עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם.
ערב טוב,
תודה. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
קול חי מזמין את לומדי הדף היומי למעמד סיום הש"ס בישיבתו של רבי מאיר שפירא זצ"ל בלובלין שבפולין, כולל סיורים היסטוריים ומרגשים במקום שבו הכל התחיל. בהשתתפות הרב חיים דוד קובלסקי, הרב בנימין מילצקי והרב חיים הורוביץ, ובליווי מוזיקלי של אומן הנשמה והשמחה פיני איינורן. המסע לפולין יתקיים עם ירצה השם בימים חמישי עד ראשון, ה' עד ח' בטבת, 2 עד 5 בינואר. לפרטים והזמנות, ביג בן טורס, 03-615-6100. המסע בהפקת מגשימים.
אוי, בדיוק נגמר לנו המע"מ. עד סוף השנה בשריונית חוסם. כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות שריונית חוסם. פריסה ארצית של 25 סניפים ברחבי הארץ.
תהיו בטוחים שבחרתם נכון. כוכבי 9853.
למשפחה שלי, לילדים שלי, למתוקים שלי, קרמיל. הממתקים הכי טובים בשבילכם. רק מה שטוב.
קרמית מאחלת לכם חנוכה שמח ומלא ברק מה שטוב.
הכי טובים בשבילכם. קרמית, קרמית, כן, רק מה שטוב.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. בחורף מכוונים את פתחי יציאת האוויר של המזגן כלפי מטה לפיזור יעיל יותר של האוויר החם. מתייעלים וחוסכים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אגדיר, אחד מעשרת ההמבורגרים הטובים בעולם, עשוי מ-100% בשר בקר טרי ועסיסי, במסעדות וגם במשלוחים. אין על אגדיר, כוכבית 5690.
אין על אגדיר.
בקשרות המעודרת של הרב מחפוד, אגדיר, בני ברק מצדה 7.
מכון שאיפות ללימודי רבנות בהכוונת הגאון הרב בנימין חוטה. כל אחד יכול להצליח. 033-80-11-22.
דלתות פנים חמדיה מבודדות רעשים פי 2 מדלת הפנים של המתחרה שנבדק.
מהדלתות שנבדקו ינואר 2019.
רשת מחסני חשמל מקיימת את מחירת סוף השנה. מחסלים את כל מוצרי החימום והייבוש לחורף. מייבשי כביסה מ-790 שקלים. מזגנים מ-888 שקלים. רדיאטורים מ-119 שקלים. תנורים ומפזרי חום מ-39. תאורות חירום מ-25. כל חייב להימחר עד הפריט האחרון. ברשת מחסני חשמל.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
עוד לא התקדמת לגלקסי S10? שבוע אחרון למבצע הגדול של הדרן. גם הנחה של 500 שקלים וגם גיפט קארט של 400 שקלים. חייג לפני שיגמר. כוכבית 8097. בחשרות בדין צדק בני ברק לסוחי פנסה. כוכבית 8097.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 8510.
סוף סוף זה קורה. שבת תענוג לזוגות ומשפחות במלון ציפורי בכפר חפץ חיים בפרשת ויחי, י"ד בטבת. בהשתתפות הרב יגאל כהן שליטה והרב שמעון פרץ. קייטנת ילדים ענקית ומעדני שבת מפוארים. אז אל תישארו בבית. רק 1,699 שקלים לנרשמים בשבוע זה בלבד. החדרים נחטפים 08-859-3888 08-859
8-5-9-3-8-8-8-8
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם השר זאב אלקין, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
קודם כל, התחושות שאנחנו לקראת בחירות פעם שלישית, כבר יש גם תאריך. אני מסתם שגם אתה סקפטי לגבי כל הניסיונות של הרגע האחרון לעשות כאן משהו, נכון?
כן, נראה לי, בוא נגיד ככה, אם כחול לבן לדעתי כבר לא יוצא שום דבר, בסופו של דבר הם בחרו היום כבר להתעסק בספינים של בחירות, ולא לשים איזושהי אמירה ברורה לגבי הצעה שמונחת לפתחם, ולכן... נראה לי שמבחינתם רכבת יצא מהתחנה, אני גם לא תולה הרבה תקרות באביגור ליברמן, אבל...
נפגשת איתו אבל עם ליברמן, ושמעת גם קצת את הלך הרוח, עכשיו ראשי רשויות וחברים ברשויות מטעם הליכוד נפגשים איתו, במטרה לרצות אותו, מה המטרה?
יש, הזמינו אותו למפגש עם ראשי רשויות, יש הרבה אנשים בליכוד ובימין בכלל, שהם מסרבים להבין את ההיגיון, ובאמת אין פה הרבה היגיון. למה ליברמן כבר פעם שנייה ברציפות לא מאפשר להקים ממשלת ימין וגורר את כל המדינה לבחירות. מקווים לשכנע אותו, אולי אפילו להצטרף לתוך הליכוד. אני לא נתן הרבה מאוד סיכוי למהלך הזה אם בכלל, אבל לא יזיק, זה לא יזיק.
אוקיי, אז בואו נתקדם קדימה. אתה אומר, כמו שרוב האזרחים גם מרגישים, אנחנו לקראת בחירות פעם שלישית, שאז מה? מה המטרה? אוקיי, הלכנו לבחירות.
לצערי הרב.
כן, בסדר, אחרי כל ההספדים והכאב, יבואו האזרחים ויצביעו, ואז מה? נגיע כמעט לאותה תוצאה, בוא נגיד, עוד שני מנדטים לגוש הימין, עוד שלושה מנדטים, מה יקרה בדיוק? מה התוכנית?
לא, קודם כל, השאלה מה יקרה בבחירות, הרי גוש הימין מסוגל לחצות רב 61, בלי אביגדור ליברמן, זה מאוד קשה, ובשביל זה צריך אחוזי הצבעה במחוזי הימין, כמו שהם היו בצפון תל אביב, אבל אם מצביעי ימין בעיירות פיתוח, בשכונות, בערים הגדולות, יחליטו שהם לא מוכנים שהשלטון יגיע לשמאל, אחרי שהם ראו את כל המחזות האלה, ראו עד כמה באמת כחול לבן סירבו לאחדות, ומבינים שלא תקום אחדות גם אחרי הבחירות, ולכן האלטרנטיבה היחידה לזה שהליכוד ייקח 61 מנדטים, זה כחול לבן ינסו להקים ממשלה באמצעות הרשימה המשותפת. הרי אין אלטרנטיבה. אם אחדות הם לא רוצים, ואתה רואה שהם לא רוצים, הרי הם סירבו להצעה הכי נדיבה שיש. הרי הצענו להם הצעה שאם הם ילכו לבחירות, זה יהיה הכי טוב שהם יכולים להגיע אליו. נכון, אמרנו להם אחרי 6 חודשים הממשלה עוברת אליכם. והם סירבו גם לזה. אחרי שהם סירבו גם לזה, אז אתה מבין שהם לא בונים על אחדות איתנו אחרי בחירות. הרי לא היה היגיון להקיף.
כן, הם אומרים, ברגע שיש כתבי אישום, זהו, אנחנו לא שם, לא משנה מה יקרה, ועל זה גם הם ילכו כל מערכת הבחירות.
אז לכן, מה המשמעות? איזה ממשלה הם רוצים להקים? הרי הם לא הולכים לבחירות, זה סתם ללכת לבחירות. זה אומר שהממשלה היחידה שהם ינסו להגיע לאפשרות להקים, להקים ממשלה בתמיכה או בהימנעות, או בתמיכה של הרשימה המשותפת.
לא, זה אתה... כבר ירדנו מזה, נו, אתה איך מחזיר
לא,
אותנו.
לא, איך ירדנו? אבל אני אסביר לך.
כי ליברמן אמר, אני יותר לא יהיה שם,
ויציר. זה בדיוק הנקודה, אבל אני אשאל אותך, כמה מנדטים היום מפרידים אותם מאפשרות להקים את זה בלי ליברמן?
כן, יש.
4 מנדטים.
5, כן.
לא, 4, הם 57.
נכון.
ולכן כל התוכנית, הרי אחרת אין שום היגיון ללכת לבחירות. אם אין אחדות איתנו, והם לא רוצים ללכת עם גוש הימין, וליברמן אמרת שהוא לא רוצה, אז האופציה היחידה שלהם...
אבל יש להם עוד אופציה בראש, ואני רוצה לעבור איתך לנושא הבא, כי זה בעצם...
שמה היא?
שאחרי הבחירות, אם נגיע לאותו מצב שאין באמת הכרעה בין הגושים, מישהו בליכוד, ולא רק גדעון סער, אלא חברים נוספים בליכוד, יגידו, טוב, אין עוד מה לעשות עם ראש הממשלה נתניהו, עם כל האהבה והחיבה והערכה והרצה, הוא כרגע הגורם היחיד ש...
אבל זה לא נכון.
מביא אותנו פעם רביעית לבחירות, אז לא תהיה ברירה, אלא להחליף אותו.
אבי, אני אשאל אותך שאלה שהתקשורת לא כך שואלת את כחול לבן, ואני יודע מה התשובה, כי בדקתי ואספתי מודיעין. האם היום מישהו אחר יעמוד בראשות הליכוד? כחול לבן יסכימו שתהיה ממשלת אחדות שהראשון ברוטציה יהיה הליכוד?
יכול להיות שכן, זה אפילו לא נבדק.
אז אני מגלה לך, התשובה היא לא.
זה על בסיס מה? על בסיס שאתה מעריך, אדוני השר אלקין, שזה מה שהם יענו, אבל לא בטוח.
לא, אני אומר לך, זה על סמך מודיעין מדויק, שכחול לבן לא מתכוונים לשבת בממשלת רוטציה שהראשון מישהו אחר מהליכוד.
אגב, היה שווה לבדוק את העניין הזה רק כדי שהם יגידו את זה בכל, כי זה מוציא את כל האוויר מהבלון.
לא, אנחנו לא נותן. לא, אבל אנחנו לא נעשה בשביל תרגילים דמיוניים, אנחנו לא, עם כל הכבוד לכחול לבן, לא נדיח מנהיג שהוא מנהיג לגיטימי של המפלגה שלנו, שתמכו בו במישרין ובעקיפין.
מה אתה אומר עכשיו על הניסיונות למצוא כל מיני פרשנויות מעניינות לחוק שמתיר, מאפשר לראש ממשלה להמשיך לכהן עד פסק דין חלוט, ועכשיו לומר שאולי החוק הזה לא מדבר על ראש ממשלת מעבר ו...
אנחנו, קודם כל לגבי ראש ממשלת מעבר, היועץ המשפטי ממשלה כבר אמר בצורה ברורה שזה כן מדבר על ראש ממשלת מעבר, ולכן הנושא הזה ירד מהפרק. לגבי כל מיני פרשנויות שמדברים על הטלת תפקיד להרכיב ממשלה, בעיניי זה פרשנות הזויה, כי לכאורה החוק הוא מאוד מאוד ברור, אבל אני שומע את הקולות האלה, מאוד מקווה שמישהו לא ינסה לעוות את הרצון הבוחר אחרי בחירות.
יהיה פריימריז בסוף לראשות המפלגה או לא? מה אתה מעריך?
אנחנו, מי שיכריע בזה זה מרכז הליכוד, זה המצב, אנחנו מפלגה דמוקרטית.
כן, אבל אחרי האווירה שראינו אתמול בכנס, אגב, לשני הצדדים, קצת אווירה לא משהו, אפשר להעריך שנתניהו ימצא דרך כדי לחמוק מהעניין הזה?
עוד פעם, אני לא יודע שהוא כל כך רוצה לחמוק, דווקא הוא לא בטוח שהוא... כל כך מפחד מאחרה בעניין הזה, כי גם ראית מה רמת התמיכה אתמול. בסופו של דבר, אני אגיד לך משהו. זה נכון שהייתה התלהטות ארוחות אתמול, ואני לא חסיד גדול של צעקות וקריאות בוס ושריקות, אבל אני מעדיף כמו שזה אצלנו, גם עם הלוחות מתלהטות, מאשר כמו שזה אצל יאיר לפיד ביש עתיד, שהוא ממנה את עצמו לכמה קדנציות, מעריך לעצמו אחר כך לכמה קדנציות, וממנה את כל חברי כנסת. אני מעדיף הליך דמוקרטי, ולכן בסוף מרכז הליכוד יכריע בין הרצון לגיטימי של החברים לקיים פריימריז, לבין האינטרס הכלל מפלגתי בבחירות מאוד מאוד קצרות.
זאת אומרת, הדמוקרטיה בתוך המפלגה יותר חשובה, למרות כל רעשי הרקע הלא נעימים שהיא יוצרת, ואנחנו עם הפנים לבחירות, ואם אנחנו בדרך לשם, מה עדיף שהימין החדש ירוצו בנפרד?
קודם כל, אני לא צריך להכריע בשבילם, אבל אני חושב
ש... אתה מכריע אבל לגוש הימין כולו, זה לא הם ספציפיים.
זה ברור, כן, אבל הם יחליטו מה טוב להם. אבל אני חושב שבסופו של דבר יש היגיון פוליטי במערך שיגיד שירוצו שתי מפלגות ימינה מאיתנו, חוץ מהמפלגות החרדיות, אחת ניקח את הקולות חרדלים יותר, בתנאי שכולם יתאחדו, שהיא לא תהיה בסכנה לא לעבור את אחוז החסימה, מאוד מקווה שלא יקרה מה שקרה הפעם, שעוצמה יהודית לא תישאר מחוץ למערכת, ומצד שני תהיה מפלגה יותר ליברלית, של ימין רך וציונות דתית, שתקלוט את הקולות, אולי אפילו חלק מקולות ציונות דתית שעברו לכחול לבן בבחירות האחרונות, ותחזיר אותם חזרה לגוש הימין.
השר זאב אלקין, השר הגנת הסביבה, חבר הקבינט הביטחוני, תודה רבה לך.
תודה רבה וערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם יושב ראש סיעת הליכוד, חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום וערב טוב לך. חבר הכנסת מיקי זוהר? עדיין לא איתנו. מיד נפנה אליו שוב. או, כן, חבר הכנסת מיקי זוהר, אני שומע אותך ברקע. אז בוא נאמר שוב ערב טוב, נראה אם גם המאזינים שומעים, הוא מחובר אלינו לשיחה. אוקיי, עוד... כן, או אני שומע אותך, יושב ראש סיעת הליכוד, שלום, ערב טוב לך.
כן, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו באמת קודם כל, לפני שאנחנו עוסקים בשאלת בחירות, לא בחירות, כי זה נראה שזה הולך לבחירות, אתה כיושב ראש סיעה גם מנווט את מה שקורה בתוך הסיעה, ואנחנו קצת מתקשים להבין, מה טוב לנתניהו, פריימריז לראשות הליכוד, או לוותר על התענוג הזה?
בעניין הזה אין ספק שפריימריז הם טובים לנתניהו, כי הוא ינצח בהם, וזה גם יוכיח לכל אלו שטענו שנתניהו לא מקבל את אמון מתפקדי הליכוד, זה משהו שיוכיח בדיוק את ההפך.
כן, אבל אם הוא ינצח בפערים של 60-40, 70-30 אפילו, זה לא הניצחון, אתה יודע, זה לא 80-20.
אני רוצה להזכיר לך שמעולם נתניהו לא ניצח ביותר מ-70 ומשהו אחוזים, אני חושב 80% היה... המקסימום, גם כשהיה מועמד חלש נגדו. ולכן תוצאה של 70-30 בעיניי זה דווקא תהיה תוצאה מעולה לבנימין נתניהו.
אתה יודע, אולי גדעון סער, למרות שהוא יודע את התוצאה, אומר מבחינתי גם כן טוב להפסיד לנתניהו, אבל לפחות אני הייתי יחיד שיתמודד מולו, כי נתניהו לא יישאר לנצח. אז אולי הוא כבר מסמן את היעד הבא, אתה יודע, זאת תחנה ראשונה, אבל מי בונה על תחנה ראשונה היום?
אני לא נכנס לשיקולים של גדעון סער, אלו שיקולים שלו. אני חושב שההחלטה שלו ברמה אישית החלטה לא טובה. אני חושב שזה דווקא לא הוסיף לו. אבל שוב, אני לא קטונתי, אני לא באתי כאן לבוא ולקבוע לגדעון סער מה לעשות ואיך לעשות. אני תומך בנתניהו ואני אעשה את הכל שנתניהו ייבחר.
אם היית מפסיד במרוץ לתפקיד יושב ראש סיעת הליכוד, גם היית חובר לגדעון סער או שזה לא קשור?
אני לא עובד בשיטות הללו, אני הולך עם האמת שלי, עם הדרך שלי כבר הרבה מאוד שנים, אני לא משנה דעתי בהתאם לתפקידים שאני זוכה להם או מקבל אותם. אגב, את סיעת הליכוד קיבלתי לא בזכות תמיכה פומבית של נתניהו, זו הייתה הצבעה חשאית, נתניהו לא הביע את עמדתו, הוא בא אומנם להצביע ואני מעריך שהוא הצביע עבורי, אבל עדיין את הניצחון השגתי בזכות עבודה שעשיתי מול חברי הסיעה, ואני מודה להם על האמון.
כי חבר הכנסת יואב קיש לא רק נשאר קצת פגוע מהמהלך, אתה רואה שהוא תומך בגדעון סער, שאלה אם זה באמת קשור, אתה יודע, אנחנו רק מפרשנים את המהלכים של החברים בסביבה.
אתם צריכים לשאול את יואב קיש, לא אותי.
כן, טוב, בוא נדבר על עניין נוסף משמעותי. מערכת הבחירות הזו, אם כמובן לא תקום ממשלה, וככל הנראה לא תקום ממשלה, היא תהיה סביב כתבי האישום. כן.
אני חושב שזה גם היה גם בפעם הקודמת, ודיברו על זה אין ספור פעמים, ואמרו שזה מה שיהיה עקב האכילס של נתניהו, ועובדתי רק התחזקנו, ואנחנו ממשיכים להיחזק. אני חושב שבסוף דווקא הציבור בבית לא מתרשם מכל מה שהם עושים לעשות לנתניהו, מהרדיפה נגדו, מהדברים הקשים שראינו שעולים מתוך חדרי החקירות, איך התנהלו...
השאלה אם אותו ציבור יבוא פעם שלישית לקלפי, ויבוא בהמוניו כמו שהוא בא בפעם הראשונה והשנייה.
אני מאוד מקווה שכן. אם הוא לא יבוא, אז תקום ממשלת שמאל. אז אני מאוד מקווה שכן.
כשאנחנו מנסים להבין מה התוצאה תהיה, אנחנו כמובן לא יכולים לנחש, וגם הסקרים איכשהו עדיין רחוקים מהמציאות, אבל בוא נניח שנשאר פחות או יותר באותם סדרי גודל. פחות או יותר אותה תמונה תישאר כאן.
האם יקרה מצב כזה? אז שוב פעם אנחנו נהיה באותו פלונטר פוליטי. אני מקווה דווקא שהעם הפעם יכריע בצורה ברורה לטובת הימין ולטובת נתניהו, ואנחנו גם נעשה את הכל שזה יקרה. יש לי דווקא סיבות לאופטימיות, אני ראיתי לא מעט סקרים בהם הימין כבר מגיע ל-60 מנדטים, ולדעתי בעבודה מאומצת עד מערכת הבחירות, אפשר גם יהיה להגיע ל-61, 2 ו-3, וגם תלוי גם איך הרשימות ייראו, האם בן גביר והבית היהודי יתאחדו, האם פייגלין ובנט ושקד ירוצו לבד, כל מיני דברים שבסופו של יום יכולים להביא למצב בו יש 61 מנדטים לימין.
טוב, קשה באמת להגיע ליעד הזה, לנקודה הזו. עוד שאלה אחת אחרונה לסיום, היום בני גנץ זורק איזשהו משהו לחלל האוויר, בליכוד ממהרים לומר שמדובר סתם באיזשהו ספין ולא משהו רציני, אבל אומר, אם נתניהו יאמר, אני מוותר על החסינות, אז דברים יכולים להסתדר. אז למה לא לבחון את זה אם זה נכון?
הוא אמר דברים יכולים להסתדר, הוא סך הכל ניסה להוציא מנתניהו אמירה שהוא מוותר על החסינות, כי זה נוח לו מבחינה משפטית, כי יש משפטנים שאומרים לו, שאם נתניהו יוותר על החסינות, הוא לא יוכל להיות ראש ממשלה, והוא לא יוכל להרכיב את הממשלה. אז אני כמובן בהזדמנות זו, אנצל גם את הבמה שלכם, לקרוא שוב לנתניהו, לא להסכים לבקשה הזו, ולומר דבר אחד, שהדברים יוכרעו, וכשיגיע היום, בו הוא צריך להכריע בעניין החסינות, הוא יכריע, ובסוף לעניות דעתי הוא צריך להכריע, וכן לבקש את בקשת החסינות, כי בסוף הציבור שיצביע לו ירוויח פעמיים. פעם אחת ראש ממשלה מצוין בדמותו של נתניהו, ופעם שנייה ראש ממשלה שלא צריך לרוץ מבוקר עד ערב למערכת המשפט, להוכיח את חפותו, כי בסופו של יום ברור שזה דבר שזה מה שאולי כחול לבן בונים עליו. אבל אם וכאשר תהיה מערכת משפטית, שבסופו שתצטרך לדון בזה, זה יקרה רק אחרי סוף כהונתו של נתניהו, במידה והוא יגיש את החסינות, ואז כמובן הוא יוכיח את, את חפותו, כפי שהוא צריך להוכיח אותה.
חבר הכנסת מיקי זוהר, יושב ראש סיעת הליכוד, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
ערב טוב, עכשיו נבדוק מה קורה בתוך הליכוד, שניים איתנו על הקו, ראש עיריית אילת, מאיר הלוי, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב לך.
ולסגן ראש עיריית באר שבע, שמעון בוקר, שלום וערב טוב גם לך. שניכם אנשי הליכוד, שניכם רוצים בניצחונו של הליכוד, אבל הליכוד נמצא באיזשהו מצב ככה, שוב חוזרים לבחירות, נתניהו עדיין בראש, יהיו פריימריז, לא ברור אם יהיו ואם יהיו, ברורה לנו פחות או יותר מה התוצאה, ואני רוצה לשאול אותך דווקא שמעון בוקר, תגיד, הרי זה שקוף שאם היה מישהו אחר היום בראשות הליכוד, התמונה הייתה אחרת. כי כל השאלה כאן זה כן נתניהו, לא נתניהו, זה לא כן ליכוד או לא ליכוד. מתי יגיע הרגע, האם פעם שלישית בחירות, פעם רביעית, חמישית, מתי יגיע הרגע שבליכוד יאמרו עד כאן?
תגיד לי, אני שואל אותך שאלה, אני מעביר את השאלה אליך. למה שאנחנו נוותר על מנהיג ענק בקנה מידה עולמי, ונגיד אנחנו מוותרים על ביבי נתניהו? אני חושב מדינת ישראל, עזוב שמאל, עזוב ימין, מדינת ישראל כולה, כל מדינת ישראל צריכים להגיד לביבי נתניהו, תמשיך לעשות את מה שאתה עושה, אתה עושה טוב לעם ישראל. אני רואה את העשור האחרון, מה קורה במדינת ישראל, זה דבר בלתי יאומן. באים להציג לנו את המצד...
אף אחד לא ייקח לו את זה. זה לא אומר שמישהו מחר מבטל את כל ההישגים של נתניהו, הכל נשאר, נזקף לזכותו, אבל הדבר המשמעותי, להרכיב ממשלה, הוא לא מצליח.
תגיד לי, בסדר, אז הוא לא מצליח, כי יש איזשהו פלונטר, שאני מאוד מקווה...
זה הפתרון לפלונטר הזה, אולי זה החלפת נתניהו.
יש לנו עוד 48 שעות, אני מקווה מאוד שליברמן יתעשת, ואני יש לי הרגשה מאוד טובה לגבי ליברמן, ויחזור ל-63 מנדטים.
היית בכנס בפתח תקווה, אתה שם?
לא הייתי בכנס בפתח תקווה, אני לא הייתי בכנס בפתח תקווה, הם עדיין שם.
אוקיי, מאיר הלוי, ראש עיריית אילת, כאיש ליכוד, אתה שומע את הדברים, מה עמדתך בכלל בשאלה הזו?
תראה, אני עולה פה לשידור כדי להגיש שבתנועה שהיא תנועה שהתהדרה ומתהדרת ובצדק בכך שהיא תנועה פלורליסטית דמוקרטית שמאפשרת חופש ביטוי, שמאפשרת חופש בחירה, כשעומד איש ראוי כמו גדעון סער, שבא ואומר, אני רוצה להציב את עצמי בהתמודדות כדי להיכנס לעמדת הובלה, מן הראוי להתייחס לאמירה הזו כאמירה מכובדת, ואני חושב שכאשר לאיש הנפלא הזה, שיש לו כל כך הרבה זכויות, אם כשר חינוך, אם זה כשר פנים, כיושב ראש קואליציה, ועוד תפקידים רבים, איש ערכי, איש איכותי, אותה תנועה מכנה אותו בכינויים כל כך נמוכים.
אתה משווה את ההישגים והקריירה הפוליטית של גדעון סער, שאני לא מזלזל בה, שר חינוך מצוין ועוד הרבה מאוד תפקידים אחרים, למה שעשה כאן נתניהו?
אני חושב שנתניהו היה ראש ממשלה מצוין ועשה דברים נפלאים. ישנו מצב עכשווי, בוא נשים את הדברים רגע, ישנו מצב עכשווי, שהוא מצב לא פשוט. ועומד היום אחד מחברי התנועה שרוצה להתמודד, דרך אגב גם נתניהו לא התחיל כראש ממשלה עתיר עשייה כפי שקורה עכשיו, ולכן כאשר עומד בחור כמו גדעון, שהוא לכל הדעות איש ראוי,
עם נקודת פתיחה מצוינת. אני חושב שבתנועה מסודרת, בתנועה דמוקרטית, ראוי לתת לאיש את היכולת להתמודד. זה הדבר האלמנטרי, זה דבר בסיסי, ואני חושב שלא צריך להיבהל, ואני אומר את זה בצורה ברורה ביותר, כי מהלכים פה אימים, כאילו תומכים פה באיזה מין משהו ש- 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 שמישהו עשה לו דה-לגיטימציה, מדובר פה באיש יצא מן הכלל טוב, ולכן אני אמרתי בצורה מאוד מאוד ברורה, דרך אגב לא היום ולא אתמול, כבר לפני הרבה מאוד שנים, שמדובר פה במנהיג עם פוטנציאל ההובלה יוצא מן הכלל, ואך ראוי לעודד אנשים כמוהו להיכנס לקדמת הבמה הפוליטית.
אוקיי, okay, אז אומר, אתה אומר שצריך לכבד את הבקשה שלו להתמודד, וזה לגיטימי, ולא להוציא כל מיני הודעות ככה מלעיגות ודברים מהסוג הזה?
אני רוצה להגיד לכם, אני
שומע... השאלה אם בסוף אתה רוצה לראות אותו עומד בראשות הליכוד, זאת השאלה.
בהחלט שכן, מה זאת אומרת? אנחנו חיים פה משטרים מלוכנים, אני לא מבין את זה. הרי בסוף, 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 באמת עם כל הערכה, ויש לי הרבה מאוד הערכה, אני מכיר את ראש הממשלה היטב, אני מכיר את העשייה שלו, הרי בסוף, 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 גם לתקופה שלו יהיה סוף. אנחנו צריכים גם לדעת מי יחליף אותו, ואני חושב שאנשים, אנשים כמו גדעון סער, הם אנשים מאוד מאוד
רואים. אוקיי, שמעון בוקר, מה אתה אומר על ה...
כל כך מצער אותי לראות את התנועה שבאמת מתעברת. אתה יודע, אני התחברתי לתנועה בתקופתו של מנחם בגין, אחרי מלחמת...
אבל גם עזבת אותה לאיזה תקופה, לא?
אני נכון, נכון. דרך אגב, אני אומר את זה עכשיו. אני אמרתי, כשקרה אירועי שדה דוב, הם בהחלט אירועים שיקשו עליי לתת תמיכה לתנועה שגרמה לעוול כל כך גדול לעיר. אבל היום ברצותי לעודד ולחזק את גדעון סער, אני אשוב ואני אעשה עבודה כדי שבאמת נראה את גדעון בקדמת הבמה הפוליטית. אני חושב שאיש כזה ראוי, דרך אגב לא רק הוא, יש הרבה מאוד אנשים טובים, הוא מובחר, הוא איכותי, ואני חושב שמן הדין, מן הדין, להכיר בעניין הזה ולא לייצר פה דלגיטימציה לאדם כל כך מוכשר, זה פשוט לא עולה על הדעת, ובוודאי ובוודאי לא בתנועה שמתהדרת, כפי שאמרתי, כתנועה דמוקרטית.
אוקיי, טוב, הנקודה הזו הובנה, ראש עיריית אילת, ברשותך, בוא ניתן לשמעון בוקר גם להתייחס לדברים, כי אתה מדבר על שלטון מלוכני.
אני רוצה להגיד איזשהו משהו. גדעון סער הוא אחד מבשרנו, אנחנו אוהבים אותו, אבל עצה לו הדרך. לא מחליפים שחקן שהוא שחקן טוב, שהוא שחקן ברמה עולמית. לא עושים את זה. לא אצלנו בליכוד. בליכוד נבחר מנהיג, אנחנו איתו, והוא מנהיג בקנה מידה עולמי, זה לא פה, אנחנו לא מדברים פה על איזה אחד שלא עושה דברים, אחד שהופך עולמות, הופך עולמות, אתמול טראמפ מדבר על ישראל כמו שהוא גר פה בפתח תקווה, תקשיבו, צריך לנצל כרגע את השנתיים, שנה וחצי האחרונות של, האחרונות, אני מקווה שלא, של טראמפ, שיש לנו דלת פתוחה אצל טראמפ, דלת פתוחה אצל פוטין, כל זה ראש ממשלת ישראל עושה, תראו את העשור האחרון מה קורה פה במדינת ישראל. כל בית בישראל, שתיים...
שימון, אבל על נקודה אחת אתה לא עונה.
זה התרופה, אח שלי היקר, תן לי דקה בבקשה. אח, תקשיב, כל בית בישראל, היום אנחנו נמצאים בעשור הכי טוב מהשבעים, בשבעים שאנחנו...
שימון, לא מתווכח איתך על זה. רשימת ההישגים ענקית, אני בכלל לא מתווכח, כי אתה יודע מה, גם היא נכונה. הכלכלה מצוינת, ישראל...
אז מה אתם רוצים?
לא, אני אגיד לך, אף אחד לא רוצה, אני
שואל... בוא ננצל את ביבי עד הסוף, נפחות את
המשך עד הסוף. אבל השאלה אולי הגיע הסוף, מה זה עד הסוף? מתי זה הסוף? מתי כן? פעם רביעית, חמישית?
כל עוד הוא יכול ויש לו כוח, אני אומר לכם, תנו לו לנהיג את מדינת ישראל, זאת מדינה קשה, רבותיי, חברים יקרים, אני קורא גם לליברמן, אדוני, מדינה מאוד קשה, תראו מה הולך סביבנו, חברים יקרים, תנו לאיש הענק הזה להמשיך לנהל לנו את המדינה, תנו לו להמשיך לנהל את המדינה.
אבל המדינה לא מתנהלת כבר שנה.
הכל טוב, ואתם רוצים להחליף, הכל טוב במדינה, ואתם רוצים להחליף, יש דבר כזה? זה לא יאומן, אני אומר לכם, זה לא יאומן, צריך לתת לאיש היקר הזה להמשיך להוביל אותנו.
אז אני בשאלה האחרונה למאיר הלוי, אולי גדעון סער באמת בחור מצוין כמו שאתה אומר, וראוי להיות בהנהגה, אבל אולי זה לא הטיימינג הנכון בסך הכל, אולי עוד שנה, שנתיים, אולי זה לא הזמן.
כן, אני רוצה להגיד לך משהו, אני שומע פה את חברים באר שבע, ובאמת, לא תשמע ממני מילה אחת לא טובה על בנימין נתניהו, ההפך הוא הנכון, אבל לי יש קצת קושי לדבר במושגים של משיחיות, של מלוכה, ושל כל, אתה יודע, של אדם ואין בלתו. אני חושב שזו אמירה שהיא אמירה מאוד 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 בעייתית. אני חושב שחלק מיכולת של מנהיגות זה גם לדעת לטפח דור המשך, אני חושב שהם מדברים היום על מנהיגות בדמותו של גדעון, צריך לעודד אותו להיכנס לקדמת הבמה. אני חושב שמנהיג גדול היה צריך לעודד אותו לעשות את העניין הזה. יש בתוך תנועת הליכוד אנשים נפלאים, שאני אומר לך, בוודאות מלאה, משיחות אישיות, שנרתעים מלבוא ולהגיד אנחנו רוצים להיכנס קדימה. אני חושב שזה לא נכון.
אוקיי.
זה לא נכון.
שני הצדדים העבירו היטב את עמדתם. אני מודה לשניכם, ראש עיריית אילת מאיר הלוי וסגן ראש עיריית באר שבע שמעון בוקר. תודה רבה לשניכם. זה כאמור השיח בתוך הליכוד, יש צדדים לפה ולשם. עכשיו אנחנו לעוד עניינים אחרים. חברת הכנסת אורלי לוי, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
סיעת העבודה גשר וחברת ועדת הכספים מטעם הסיעה. אולי נפתח דווקא בעניין ועדת הכספים. מה דעתך? די נמאס מלתחון אם יהיה בחירות או לא, ו... ראינו אותך מאוד דומיננטית בתקופה האחרונה בוועדת הכספים לגבי כל מיני דרישות תקציביות שונות, בהם גם סוגיית החינוך המיוחד וגם הילדים האלרגיים והפנימיות, באמת שורה ארוכה של מאבקים שאת מנסה לנהל. איך זה נראה היום כשאין בעצם משילות, שאין קואליציה, אופוזיציה? איך יחסי הכוחות בוועדה?
יחסי הכוחות הם
1-0
לפקידי האוצר. אין לי בכלל בשורות טובות לאכול אותם אזרחים שיושבים וחושבים שאנחנו מצליחים בזמן שנותר לנו אפילו בוועדת הכספים, גם אם אנחנו מצליחים זה בשוליים. המחזה הוא כמעט סוריאליסטי, אתה רואה שמעברים מיליארדי שקלים ממשרדים כאלו ואחרים לגורמים שיש להם נגיעה כזו או אחרת בפוליטיקה, וכאשר אנחנו מדברים על האלף בית, על הדברים המוסריים ביותר, על אותם ילדים, אתה יודע, בחינוך המיוחד, גם אם הם חרדים, הם ילדים שזקוקים לאותו ארגז כלים שיאפשר להם התמודדות בעולם, שייתן להם את הכלים עד כמה שאפשר גם למשפחות וגם לילדים האלו, ואין בנמצא מי שיגן עליהם ומי שיתמודד מול האוצר, למרות שאנחנו נבחרי הציבור, למרות שלנו יש רוב בוועדה, מגיעים פקידי האוצר ואומרים לנו לא, אנחנו ניקח גם כספים שהם רזרבות במשרד הרווחה, במשרד הבריאות, או כספים שאנחנו שמנו להם מכשולים.
אבל לכאורה, המצב הזה שבו לא הורכבה קואליציה, אמור לשרת דווקא את חברי הכנסת, כי פתאום אין מחויבות קואליציונית דרמטית.
נכון מאוד.
אין שר אוצר בפול טיים עבודה, הוא כבר הודיע היום שהוא פורש בבחירות הקרובות, ובכל זאת פקידי האוצר מצליחים לגבור על סיעות מימין ומשמאל, מה הפטנט שלהם?
לצערי הרב, יש ח"כים חדשים שלא מבינים את כוחם ולא מבינים את השפעתם ולא מבינים שיש תפקיד לנבחרי הציבור. אנחנו נבחרנו, אנחנו צריכים לייצג את המדיניות. לצערי הרב, מה שמשודר בוועדת הכספים זה שאנחנו עובדים אצל אותם פקידים, אנחנו פיונים, הם שמים לנו לדוגמה בעברות מיליארדי שקלים, כך לדוגמה, עוד תוספת למטוס ראש הממשלה, אבל זה בא לך עם אותה העברה, עם אותה הועדה, לטיפול באוכלוסיות בסיכון מעלייה.
אנחנו יכולים למצוא כל כך הרבה סעיפים, לפעמים גם קצת עזורים.
לא, 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 כמו, לא, 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 אבל הם קורחים לך.
כמו מיליונים לסוכנות החלל הישראלית, אני השבוע שמעתי לראשונה על קיומה, מיליונים לאיזשהו חקר וולקני גם, או משהו של האיחוד האירופי, נכון? היה גם כן השבוע.
והיה גם כמעט 100 מיליון למחשוב חדש לבנקים, בוא. ולמערכות נוספות. יש סדרי עדיפויות שאותם צריכים לקבוע נבחרי הציבור. כאשר בתקופת מעבר ישנם כל כך הרבה ח"כים, בחלקם ח"כים חדשים שבאים ואומרים להם, אתם רוצים את ה-30 מיליון שקל האלה לנושא הרווחה, תצביעו על מיליארד שקל לנושאים שאתם לא מאמינים בהם, והם חושבים...
אבל הנה, אנחנו ניסינו כאן להרים את המאבק של החינוך המיוחד החרדי לתיקון האפליה הזו, שם צריכים סך הכל איזה 30 או 40 מיליון שקל, לא מדובר על תוספת תקציב, אלא על תיקון אפליה מתמשכת, גנים ובתי ספר שקורסים, והתשובה שאנחנו מקבלים מהרבה מאוד חברים בוועדה, יש סדרי עדיפויות, אי אפשר לתת לכולם, מה אתם רוצים, מה נעשה?
אי אפשר לתת לאותם ילדים בחינוך המיוחד, אין 10 מיליון לתת לילדים עם האלרגיות, שאתה יודע, בראשון לראשון הסייעות שלהם יעזבו כי אין מי שישלם להם, והילדים האלו יצטרכו לחזור הביתה, מי יחזור איתם לדעתך? אותם נשים, בדרך כלל נשים, מעט מאוד דברים, אבל יצטרכו לוותר על מקום עבודתם ולהיות באמת המלווה של הילד שלהם, בין אם זה בבית ובין אם זה במערכת החינוך. כאשר אנחנו מסתכלים על כל אותם ילדים, חסרי עורף משפחתי, נערים בסיכון, שצריך סוף סוף לפתור את הבעיה אחת ולתמיד, שאני שנים מתריעה עליה, בגץ התריעה עליה, מבקר המדינה קבל מה שנעשה במשרד האוצר, ועדיין אתה לא מוצא את אותו פקיד שיבין שזה גם העבודה שלו, לא רק שלנו, נבחרי הציבור, והוא בא ואומר לנו, השמיכה קצרה מדי. כי אשר יש כסף, אומרים, יש סדרי עדיפויות. כאשר אנחנו נמצאים במצב תקציבי בעייתי, אומרים, מה אתם רוצים? השמיכה קצרה מדי ואין ממי לקחת. אז בוא אני אגלה לך, לקחו ממשרד הרווחה, לקחו מהטיפול בזנות, לקחו מהטיפול בנפגעות...
כן, ולקחו מכל השכבות החלשות הללו, כדי להפנות הכסף למקומות אחרים. טוב, עוד מילה אחת.
אין להם מספיק לובי חזק, וכנראה שאתה יודע, מי שמצליח להשיג לוביסטים בתשלום, שיבואו ונדנדו גם לנבחרי הציבור, אבל גם לאותם פקידים. אני רוצה לומר לך משהו, אני רואה את אותם פקידים נלחמים הרבה מאוד פעמים, בעבור קונצרים נורא גדולים וחזקים. אם היו נלחמים אפילו עשירית מזה בעבור אותם אוכלוסיות מוחלשות, גם פני החברה
שלנו. אבל איך אמרת, לאוכלוסיות החלשות אין לוביסטים, אין חברות יחסי ציבור,
וזה תפקידנו להיות הלוביסטים שלהם. כן, זאת התמונה.
טוב, תגידי, שאלו אתכם מן הסתם, חבר הכנסת אורלי לוי, מספר רב של פעמים את השאלה הבאה, אבל עכשיו היא מאוד מאוד רלוונטית. תסבירי לנו מה אביגדור ליברמן רוצה.
תראה, אני לא מומחית למה אביגדור ליברמן רוצה, שאלו אותי לא מעט.
אבל היית שם, שמעת, את למדת את הלך הרוח. עזבי רגע את הפגיעות האישיות או האינטרסים האישיים, זאת פוליטיקה וזה בסדר, פעם אתה פה, פעם אתה שם. באמת יש פה מדינה.
אני חושבת שגם בפוליטיקה יש גבולות, אתה יודע, אתה לא יכול לזרוק גפרור לחבית נפט ולצפות לתוצאה אחרת פרט לפיצוץ ולאש גדולה. לצערי הרב, הרבה מאוד פוליטיקאים יודעים שאם הם יסמנו אוכלוסייה מסוימת, מגזר מסוים, כטראבל מקר של החברה כולה, אז אולי הם ירוויחו את הסונים של אותה אוכלוסייה ככוח אלקטורלי. אני בזה לזה, אני חושבת שזו טעות מאוד גדולה, ואני חושבת שהחברה כולה תשלם על זה. אבל אני עדיין...
כלומר, במשך השנים הרבות שהיית בישראל ביתנו, לא שמעת את אביגדור ליברמן או אנשיו הקרובים מדברים נניח על החרדים כמו שמדברים עליהם היום. זה משהו חדש שנולד?
תראה, אני ראיתי גם את אבי אבוחצירא וחברים אחרים ויועצים אחרים יודעים לשתף טוב מאוד פעולה. גם שיתפנו את פעולה בעבר, ורק להזכירך, לא מזמן היו בחירות בעיריית ירושלים. שבו שיתפו פעולה.
מה זה שיתפו פעולה? הלכו כמעט ביחד, כן? אם היה מקום על כיסא ראש העיר, היו שם עוד כמה אנשים ביחד.
אז בוא נזכיר שאותו ראש עיר נבחר, הוא לא קיבל אפילו את המנדט שלו במליאה, ומי שהכתיר אותו היה החרדים, ואותו בן אדם הוא המועמד של איווט ליברמן. אז כשרוצים, מוצאים את הדרך, מוצאים את עמק השווה, מוצאים את דרך המלך ללכת בה. אבל
טוב, כי זה קצת מסביר, כי בזמנו ישראל ביתנו גם ניסתה לשדר, אולי בין היתר בזכותך, איזה שהם מסרים חברתיים, מסתבר שאז היה כדי לקושש קולות, עכשיו זה לקושש קולות, זה באמת משוואה נכונה?
אני מסייגת את הדברים שלי. ראשית, כאשר היינו בישראל ביתנו ודיברנו חברתית, דיברנו אמיתי חברתית. את הדגל הזה אני ממשיכה לשאת איתי, אל תשכח שאני שילמתי את המחיר הפוליטי הכבד ביותר מכל הפוליטיקאים שנמצאים במערכת הפוליטית היום. יצאתי למדבר פוליטי, מאחר שנושאים שבגינם נכנסתי לפוליטיקה אפילו לא עניינו את אותה מפלגה שהייתי מספר שתיים שלה. היא הצטרפה לקואליציה ולא דרשה דרישה חברתית אחת. גם לא ראיתי אותם דורשים דרישות בנושא דת ומדינה, מה שהיום הפך להיות בעצם הנושא המרכזי של הבחירות. הדגל, אתה יודע, הדגל מתחלף, הידיים אותם ידיים, ולצערי הרב, אנחנו נמשיך ללקק את הפצעים האלו, גם לאחר מערכת בחירות נוספת. אני רק מקווה שיהיה לנו את הכוח ואת היכולת ואת הרצון, להביא שוב פעם לאחדות, כי בסוף, כמו ארבעת המינים, אתה יודע,
שאנחנו... קשה, קשה להגיע, אנחנו בדור אחר, זה לא הדור של אבא שלך, דוד לוי ושמיר ורבין ופרס, שלמרות הרבה מאוד מחלוקות, ידעו בסוף ביום האחרון להסתדר איכשהו, זה לא קורה כאן.
זה לא קורה כי יש פה משחק שונה לחלוטין, תראה. זה לא חדש שהפוליטיקה שלנו שינתה את פניה, זה לא חדש שהפוליטיקאים שלנו הפכו להיות דוברים או יחצנים, והכל תלוי לאן הרוח נושבת, ועושים סקרים בבוקר, ולמחרת אומרים משהו שונה לחלוטין ממה שהם אמרו שבוע קודם לכן. אנחנו עקביים כי אנחנו חושבים שהציבור ראוי לכך, למנהיגים שאומרים לו את האמת, וגם אם הם צריכים לשלם מחיר, אני דוגמה לכך, ולכן בסוף, רוב האנשים שמגיעים לפוליטיקה רוצים לשנות אותה לטובה, בואו לא נהפוך להיות חלק מהשיטה, ובואו לא נהפוך להיות אלה שמנציחים את מה שבאנו לתקן. באנו לתקן, יש לנו אחריות לתקן
את זה. חברת הכנסת אורלי לוי.
יש לנו אחריות גם לשלמות החברה הישראלית.
טוב, נאחל בהצלחה, אתם צריכים להתארגן עכשיו לעוד בחירות, אין מה לעשות, זה חלק מהעניין. ותודה על השיחה כאן הערב.
תודה רבה לך.
ערב טוב. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לומדי הדף היומי, בואו לגלות את המקום שבו הכל התחיל. כל חיים מזמין אתכם למעמד סיום השעס בישיבתו של רבי מאיר שפיר הזצל בלובלין שבפולין. בהשתתפות הרב חיים דוד קובלסקי, הרב בנימין מילצקי והרב חיים הורוויץ, ובליווי מוזיקלי של אומן הנשמה והשמחה פיני איינואל. המסע לפולין יתקיים עם מרצה השם בימים חמישי עד ראשון, ה' עד ח' בטבת, 2 עד 5 בינואר, שבת והיגש בקרקוב, מלווה מלכה בליז'נס, סיורים היסטוריים מרגשים, ארוחות יוקרה למאדרין ועוד. לפרטים והזמנות, ביג בן טורס, 03-615-6100. המסע בהפקת מגשימים.
אוי, בדיוק נגמר לנו המע"מ.
עד סוף השנה בשריונית חוסם. כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות שריונית חוסם. פריסה ארצית של 25 סניפים ברחבי הארץ.
תהיו בטוחים שבחרתם נכון. כוכבי 9853.
מכון שאיפות ללימודי רבנות בהכוונת הגאון הרב בנימין חוטה. כל אחד יכול להצליח. 033-80-11-22.
יש לי מכר, קוראים לו קרלו. קרלו, למה לא תהיה קצת חם, לא? תקשיב לי, תתקדם למחמם המים של המסרגל, לא תחכה דקתיים, ואו, התחממו המים.
רוצים מים חמים שלא נגמרים? התקדמו למחמם המים של המסרגל, עכשיו במבצע מיוחד.
כי על מים חמים לא מתפושרים. חייגו, כוכבית 3626.
גאיה פיקנטו החדשה ב-100% מימון, החל מ-838 שקלים בחודש, רק בקפיטל מוטורס, סוכנות הרכבים המובילה בישראל. כוכבית 6432, כוכבית 6432.
מקום קורטאו רט רט.
אפשר העברית?
כן, רק בסינון האינטרנט המהודר נטפרי ו-019, צוות עובדים ענק בהודו נגיש עבורכם 24 שעות ביממה, כדי שתענו מזמינות גבוהה ביום ובלילה. ועכשיו, מבצע הכל כלול. ספק 019 פלוס סינון נטפרי ב-40 שקלים בלבד. חייגו עכשיו, כוכבית
019, יש מי לדבר.
בשיא החשמל והמיזוג, לא משאירים כלום לספירת מלאי. מחסלים את כל מוצרי החשמל הביתיים. מקררים, תנורים, מזגנים, מכונות כביסה, מייבשים, קיריים ועוד ועוד. במחירי חיסול אמיתיים. לסניף הקרוב חייגו. 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
מרן, מקיימים את צוואתך, לוקחים עוד היום מטר בישיבת חזון עובדיה, מוסרים שמות לתפילה ורואים בעזרת השם ישועות גדולות. כוכבית 2675, כוכבית 2675, ישיבת חזון עובדיה, כוכבית 2675.
קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם, בחשרות הרב לנדאו. ועכשיו, מבצעים ומחירים מיוחדים, לתאריכים אחרונים, בחסלב וטבת. חייגו, 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
רגע לפני שאתם ממשיכים להאזין לחדשות, בואו ליהנות מרגע איכותי לעצמכם עם נס קפה טייסטרס צ'וייס. נס קפה טייסטרס צ'וייס. תהנו מהרגע שלכם.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
כן, כן, מביא אותם ישירות אליך. חצי שעה אני בבסיס.
שולי, אמרת לי שנוסעים למונסי. שמעת מה הוא אמר? נוסעים לבסיס. ומי זה בכלל הבוס הזה?
אין מושג, אולי באנגלית קוראים למונסי בסיס?
חבורת תרי"ג, עכשיו בחנויות. למנויים חייגו 0722 79 66
6-6.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן,
ואנחנו כאן מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. בשעה הבאה אנחנו נשוב ונחזור לעסוק גם כמובן בעניינים הפוליטיים, אבל לא רק, גם מזג האוויר ככה סוער שמתחולל בחוץ ועוד עניינים נוספים. זה הזמן להודות לצוות שלנו, עורכת הראשית אסתי פלד, אורי כהן על הביצוע הטכני. תודה לכם מאזינים, אתם נשארים איתנו, אנחנו שווים מיד אחרי החדשות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.